שבוע טוב. קודם כל אני רוצה לחזק את בית המדרש הקהילתי פה בגבעת שמואל, מקום תורה חשוב, כל אזור המרכז. אני רואה פה אנשים מכל אזור המרכז, לא רק בגבעת שמואל. אין ספק שהלב של המקום זה הבית מדרש הזה, שיש בו תורה, אני חושב כמעט יום ולילה כפשוטו, אולי כמה שעות, אבל מהווה מרכז תורה, לב המקום, שהקדוש ברוך הוא ייתן פה כוחות לכולם להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה. אני רוצה ברשותכם לגעת בכל המהומה שפרצה בחודש האחרון סביב כל מיני תופעות קשות של כאלה ואחרות. אני ברשותכם, אני אקדים הקדמה, לא באתי פה להיכנס לגופם של דברים, גדולים וטובים מני עשו זה יותר טוב, אפשר לשמוע אותם בהקלטות, ואני רק רוצה ברשותכם לגעת בזווית ההלכתית, גם לא במחלוקות שיש בין הרבנים, שרב אחד אמר כך ורב אחד אמר כך, בכל הדברים האלה קטונתי וניכנס לעניין. אני גם לא רוצה לפרנס את התקשורת כל כך, יש להם מספיק לקוחות, ברוך השם, וכשבישיבה רצו שאני אדבר על זה בצורה ברורה, אמרתי להם, תשמעו, אל לנו להכניס את כל הזוהמה שיש ברחוב לתוככי בית המדרש. אבל כן בזווית הלכתית, זה כל המטרה שלי. קצת הלכתית וקצת רעיונית, בזמן הקצר שיש לנו, לברר קצת את העניין, והייתי אומר קצת ברשותכם, בלא יצויר, זה לא לא יצויר. כבר גדולים וטובים אני קבעו שהיו דברים, היו דברים ודברים קשים, אבל כשאנשים שואלים, הרבה פעמים פונים אליי מבחינה הלכתית, האם הדבר הזה ראוי שבי דין שלא לא שמע, לא שמע עדויות בצורה ברורה, ולא היה שם, הדיון לא היה בפניו של אותו נאשם, באופן כזה או אחר, האם הדבר הזה הלכתית הוא קביל או לא קביל? זו השאלה שניצבת בפנינו, ובזווית ההלכתית, האם בית דין שקם לברר דברים קשים כמו שאנחנו שמענו שהיו באופן כזה או אחר, וכנראה שהיו, כי הרי יש לה אוף שמיים מניח את הכל, ויש רגליים לדבר לכל הפחות בעניין הזה, האם בסיטואציות האלה בית דין יכול לצאת החוצה ולהכריז הכרזות כאלה ואחרות, והדבר הזה תקף על פי ההלכה? אז אני לא אברר את כל העניינים, מה שנראה לי בעניות דעתי בזווית העין שלי, את זה אני מביא לכם. אפשר לחלוק, אפשר להגיד שאולי שיטות אחרות, יכול להיות, אבל מה שנראה לי לניוז דעתי, זה אני מביא לכם. אני רוצה להתחיל מגמרה, שאני מתוכה רוצה לצאת לשני אופנים בסוגיה שלנו, גם הלכתית וגם רעיונית בסופו של דבר. גמרה ידועה מסכת במציע, אני אספר בשבילכם את הסיפור בעל פה, חלק מהדברים יהיו בעל פה, חלק יהיו בכתב, המראה מקומות כולם נמצאים לפניכם. הגמרה מספרת מסכת במציע, שפעם רבי אלעזר ברב שמעון בר יוחאי הלך ברחוב. פגש איזה תופס גנבים. אמרו, תגיד לי, איך אתה תופס גנבים? אולי אתה תופס צדיקים, ובסופו של דבר אתה מביא אותם למלכות? אני רוצה להסביר. בתקופתם, כשהיו תופסים גנב, זה לא כמו היום. גנב קטן נכנס לבית הסוהר, יוצא גנב משוכלל פי כמה וכמה. הוא יודע ללמוד את העבודה כדי בעי, יודע לעשות את העבודה כדי בעי. חייב לספר לכם משהו אישי. לומדים, ברוך השם, ב-40 מדרשות של בתי הסוהר, צורבה מרבנן. 40 מדרשות. לומדים צורבה. עכשיו הם לומדים שמיטה, כולם יש להם זה, עושים מבחנים. פעם אחרונה שהייתי בביקור בתי הכלא בשבוע שעבר בכלא איילון, אז אמר לי שם אפילו סגן רב בתי הסוהר שהסירים נבחנים על הצורבה ועל פי זה מקבלים ביקורים ושחרורים, פיל לפלואית על פי הזה. אז אמרתי להם, תשבו לכם לספר לכם משהו, בפעם הראשונה שהייתי בביקור בתי הסוהר, אז כל הרבנים דיברו, היה השקה של הצורבה בתי הסוהר, כל הרבנים בתי הסוהר דיברו, בסוף נתנו לי את רשות הדיבור. אמרתי, תשמעו, קודם כל אני מבין של כל האסירים פה יש בעזרת השם עתיד גדול, כי תראו יוסף, מאיפה הוא התחיל ואיפה הוא גמר, משנה למלך, וראינו עוד, ובימינו אנו לא צריכים ללכת עד יוסף, היו ככה, היו ככה, עם קלון, בלי קלון, עלו לי גדולה, ברוך השם. רק מה, אמרתי להם, תשמעו, אני מאוד דואג הפרנסה שלכם. אמרו לי, למה? תראו, אם ידעו פה יותר מדי צורבה, בסוף לכם לא יהיה פרנסה. אז אומר לי סגן רם בית הסוהר, פעם גם רם היה מרוקאי ככה כבד, אומר לי, כבוד הרב, אין לך מה לדאוג, הלקוחות שלנו מאוד מרוצים, כולם חוזרים. אז אני אומר, בזמנם גם בתי הסוהר לא היו נותנים להם להיות כל כך מרוצים, כדי שיחזרו, תפס, היו תופסים גנב, היו מוצאים אותו להריגה. שואל רבי אלעזר ברב שמעון בר יוחאי את אותו פרס גנבי, תגיד לי, איך אתה לוקח סיכונים, לוקח אדם שהוא ספק גנב, מביא אותו לברכות, הורגים אותו, על פי מה שאתה אומר? אומר לו, מה אני אעשה? ארמרא דמלכא הוא, צו המלך. אומר לו רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, בוא אני אלמד אותך איך עושים את העבודה. מה? אתה תלך בארבע שעות לחנות, למסעדה. אתה רואה בן אדם שותה יין. נרדם. מה עושים שבכל יום? אני אומר לפחות נרדמים בערב, זה בסדר גמור. אבל בארבע שעות על הבוקר, בחור נרדם? תשאל למה הוא נרדם בשעה כל כך מוקדמת. אם הוא תלמיד חוכם והוא מתמיד, ומסתום הוא למד כל הלילה, כי לא עברי לילה, אין גרסה. נו, מצוין. אז מסתום הוא למד כל הלילה, היה מתמיד נרדם. אם יש לו איזה מלאכה שהוא עוסק בה בלילה, ובגלל זה הוא נרדם, גם טוב. אם יש לו עוד איזה פעילות, בקיצור. אבל אם הוא לא זה ולא זה ולא זה, למה הוא נרדם? מסתומה, גנת. אומרת הגמרא, שמעו את זה במלכות, שרבי אלעזר, הוא כזה מומחה בתפיסת גנבים, זה גם כזה מומחה, אבל כזה, עשו את רבי אלעזר ברבי שום בר יוחאי, תופס גנבים. תראו לכם, היה לו גלימה של הראשון לציון, הוציאו לו את זה, שמו לו קסקט עם כל הכישוטים, ושמו את רבי אלעזר ברבי שום בר יוחאי, תופס גנבים. אומרת הגמרא, שלחו רבי יהושע בן קורחה, שדר, אמר לו, עד מתי אתה מוציא חומץ בן יין? עד מתי אתה מוציא עמו של אלוקינו להריגה? אתה חומץ אביך יין, ואתה מוציא עמו של אלוקינו להריגה. אומר לו רבי אלעזר, קוצים אני מחלה מן הכרם. עם ישראל כרם, יש קוצים שפוגעים בכרם, אני מחלה אותם. אמר לו רבי יהושע בן קורחה, יבוא בעל הכרם ויחלה את קוצה. לא התפקיד שלך לעשות את העבודה על הכרם. טוב, נגמר הדיון בין שני הגדולי עולם האלה, בין שני התנאים. הולך רבי אלעזר, כנראה שהוויכוח התפרסם גם בכלי התקשורת בזמנם, עובר ליד איזה כובס, כובס, ההוא כובס, אומר לרבי אלעזר, חומץ בן יין, אתה חומץ בן יין. אומר רבי אלעזר, מדחת ספקו להי, שמע מנה רשיהו, מה זה כזה כובס? מי זה להגיד לי שאני חומץ בן יין? תפסו, מיד תפסו אותו, הביאו אותו למלכות, המלכות לא היה להם זמן אפילו לתת לו ארוחת צהריים, חבל על האוכל, מיד תלו אותו. רבי אלעזר נרגע, חיפש אותו כדי להצילו, אמרו לאדוני, תולעית, נגמר, הבחור כבר על העץ. טוב, הלך לקברו, התחיל לבכות. שאלו אותו, מה אתה בוחר? אומר, שמע, הרגתי אדם, מחמת כעס של רגע, ועשיתי פה טעות, ובכל אופן דיני נפשות. התחיל לבכות, אמרו לו רבי אלעזר, אל תדאג, שבנו, הוא ובנו, הוא רשע בן השאר, שהוא ובנו בעלו נערה מאורסה ביום הכיפורים. זה היה הבן אדם. מיד הניח רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי את ידיו על מאה ואמר, סיסו בני מאי סיסו. ומה הספקות שלכם כך? אחד שהייתי מתלבט עם הוא רשע, מתברר שהוא רשע מרושע, ודאית שלכם על אחת כמה וכמה. כל אלה שהוצאתי להריגה, והיה ברור לי שהם רשעים. לא כל שכן, עד כאן סיפור המעשה, הגמרא ממשיכה גם הלאה, הבית יוסף מתייחס לזה, שהיה עוד אחד שעשה את זה, ואמר לו, תגיד לי, למה אתה עושה לו מרקע? אז אומר לו, אמר הדמרקה. הוא אומר, תשמע, יש לך יכולת לברוח, אל תתעסק בעבודה כל כך מסופקת, אם זה ראוי או לא ראוי. עד כאן סיפור המעשה בגמרא. וכאן אני רוצה לשאול שאלות הלכתיות, ולאחר מכן משותכם לעבור גם לפי הזמן, לצד האגדתי שבעניין, הרעיוני שבעניין. איך רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי? מחמת הספק, רואה מישהו נרדם בשעה הרביעית ביום, כבר יכול להוציא אותו להריגה? תשמעו, רבותיי, אין פה... אינדיקציה ברורה, סך הכל בן אדם שותה יין ונרדם, עם בשיעורים של כל מי שהיה שותה יין קצת ונרדם, המצב לא היה טוב. מה הפשט? מספרים שאחד חזר אחרי שיעור דף היום מהביתה, שם את הראש, שאתה אומר אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני חוזר על השיעור. עם כל מי שחוזרים על השיעור, היו, מה זאת אומרת? אחד כבר נרדם? על פי זה כבר יש אינדיקציה שהוא מוציא אותו להריגה, לא פחות ולא יותר. באמת דבר שהוא תמוע ביותר מבחינת רבי אלעזר ברבי שמעון חי. הדבר הנוסף שיש פה, נגיד שהוא חושד בו באמת בצורה הכי ברורה שלו, אומדנה דמוכה, בוא נשתמש בלשון חדית של אומדנה דמוכה, רגליים לדורו, שהוא רשע, אפשר להוציא אדם להריגה על פי דיין אחד שחושב שמי שעומד לפניו הוא רשע מרושע? מודה, זה דיני נפשות, כל תמידי חמים פה מכירים, תאבדים שיש בדיני ממונות, דיני נפשות, דיני ממונות, אדם באומדנה, אפשר גם לדון בדיני ממונות. לעומת זאת, הגמרא בסנהדרין מביאה, בפרק חמישי, שבדיני נפשות חייבים שלוש תנאים בסיסיים, עדה, עדים והתראה. אתה חייב עדה של 23 דיינים, זה דיני נפשות, צריך עדים, שני עדים ברורים שיעידו עם כל כללי עדות, לא נחזור עליהם כרגע, וחייבים התראה. חסר לך אחד מהפרטים, אתה לא יכול להוציא אדם להריגה, עד שהגמרא אומרת עשרת מכות, דף זין עמוד א', שמה, שבית דין שמוציאים אחת ל-70 שנה, לא יודע, גרסאות, נקראת בית דין קטרנית. אז עומד רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, בודד, דיין בודד, מחליט שמישהו נראה לו מפוקפק, אומר יאללה, תפסו אותו, תעבגו אותו, תוציאו אותו להריגה. מה? יתרה מכך, אחרי שמתברר לו שהוא ובנו בעלו הרם הוא עשה ביום הכיפורים, אז הוא אומר, סיסו במאי סיסו, כאן היה לי סופק. כל השאר שהוצאתי להריגה, זה היה ודאי. אם זה ודאי, אין לי שום בעיה הלכתית. זאת אומרת, הכל נעשה כדין. נעלמו כל דיני נפשות בעם ישראל רבי ישראל. רבי אלעזר ברבי שמעון יכול להיות דיין יחיד עם כל הכבוד שאנחנו רושים לו, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, הקיסר. כאן אפשר גם, זה החלק ההלכתי שנדון בו כרגע, החלק הרעיוני, למה קוראו לו חומץ בן יין, הוא חומץ אביו רבי שמעון בר יוחאי זה יין, למה הוא כובס באמת איז ככה כנגדו, ולמה זה קרה דווקא אם הוא כובס, אין מישהו אחר שיצא כנגדו, את כל זה בעזרת השם אנחנו נסה לברר בשיעור, אבל כמו שאמרתי, נתחיל קודם כל מהפן ההלכתי. הפן ההלכתי אני רוצה לדון, האם יש מצב שבית דין של יחיד או בית דין של שלושה, אפשר להגיד לפעמים שזה עין או כדיני ממונות, אמנם אין דנים אלא בשלושה, אבל יש מצב של בית דין של יחיד, הגמרא שאומרת בסנהדרין בדבר עמוד א', שאדם יכול גם לדון יחידי, אם זה יחיד שמומחה לרבין, או שקיבלו עליו, זה עוד מושג בגמרא שמה, אבל כל זה לא רלוונטי לדיני נפשות. בדיני ממונות אפשר לדון, כמו שאמרתי לכם, שדרים, בית דין מצומצם, ובאומדנות כאלה ואחרות. אבל בדיני נפשות זה לא קביל על פי ההלכה. אז איך אפשר פה להבין את כל המהלך של רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי? כדי להבין את זה, אני רוצה קודם כל לגעת בנקודה אחת, שבדיני עריות, לא בדיני עריות, שמדובר לאחר מייסי. זאת אומרת, אם יש לאחר מייסי, שאדם עשה פעולה של עריות, כמובן שדיני עריות בדיני נפשות, זה צריך להיות הלכתית, כמו כל דיני נפשות אחרים. אין הבדל בין עריות לבין מחלל שבת לבין עובד עבודה זרה. צורך העניין. אבל מה קורה אם יש בן אדם שהוא ידוע, או לא יודע, אני אומר, בבחינת ידיעה, יש ודאות שהוא הולך כרגע לפגוע בעריות בנערה המאורסה, או כל עריות אחרות שיש. אז כאן כולנו מכירים את הסוגיה, שלא נרחיב בה כרגע, דין רוידף. דין רוידף הוא נמצא במצב שבו אדם רואה שאדם הולך לפגוע בחברו, מצווה על כל מי שרואה את הרודף, לנטרל ולהציל את הנרדף מיד הרודף. כמובן שהגמרא שמה אומרת שאם אפשר להצילו באחד מעבריו, דעת רבי ישמעאל, אז מן הראוי קודם כל להצילו באחד מעבריו, אבל אם לא יכול להצילו באחד מעבריו, אדם פרטי יכול לעשות פעולה של התנגשות ברודף ולנטרל אותו על מנת להציל את הנרדף מיד הרודף. זה ברור שידוע לכולנו. מאיפה לומדים את הדבר הזה? אז תראו את הגמרא במסכת סנהדרין, במקור 3 לפניכם, אחרי שהבאתי את הפסוקים, מקור 2, הגמרא אומרת, כי כאשר, 3 שורות מלמטה, נעשה קצת ככה במהירות, כי כאשר יקום איש על רעהו, ורצחון נפש, וכי מה למדנו מרוצח, מעתה, הרי זה בא ללמד ונמצא למד, מקיש רוצח לנערה המאורסה. מה נערה המאורסה? ניתן להצילה בנפשו, אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. דין רוידף, על פי ההלכה, נלמד מדין נערה המאורסה. כמו שבנערה המאורסה, הגמרא אומרת, אפשר להצילה בנפשו של מי שרודף אחריה, לפגוע בה, לפגום בה, בלשון הגמרא, כך אפשר גם ברוידף להצילו, כמו שמצילים נערה המאורסה. אומרת הגמרא, ונערה המאורסה גוף המנהלן. מאיפה לנו שבנערה המאורסה שהיא בניין אב, לדין רוידף, אפשר לעשות פעולה לנטרל את הרודף כדי להציל את הנרדף? אומרת הגמרא, כי ניתן לדבר רבי ישמעאל, ניתן לדבר רבי ישמעאל, אין מושיע לה. יש מושיע בכל דבר שיכול להושיע. פה הגמרא אומרת דבר מאוד פשוט, צעקה נערה אין מושיע לה, היא אנוסה, אז מקרה של אונס היא מותרת לבעלה, כל דיני אונס ורסון. אומרת הגמרא, זה כבר לאחר מעשה, אין מושיע לה. יש מושיע לה, אם יש מי שיכול להצילה, בכל דבר שיכול להושיע. זאת אומרת שיש אפשרות הלכתית גם בנערה מאורסה, אפילו בהריגה. ולמדנו דין רודף מדין נערה מאורסה. אני לא רוצה להרחיב את המושג של הגמרא, בכל דבר שיכול להושיע, אבל ברור שיש אדם שהוא מהווה סכנה לנשים באופן כזה או אחר. יש מצווה על פי דין תורה לנטרלו. אני לא אומר פה עכשיו שום דבר, הלוכה למייסה, אחרי זה יעשו פה סיפורי מייסס רבין, אני לא רוצה פה לזה, רק אני אומר באופן פשוט, בהלכה הפשוטה שאנחנו רואים, יש מצווה להציל נערה מאורסה, שהיא נפגמת, זה לשון הגמרא, בכל צורה שאפשר להצילה. וזה בינן אב לדין רודף. מכאן, תראו שאלה מעניינת מאוד, שמביא הבית יוסף, רשב"א, רשב"א שהוא בניין אב גם, בדיני מוסרים להביא אנשים שהם רקובים מבחינה ציבורית, מבחינה חברתית, האם מותר להביא אותם למלכות, האם מותר למסור אותם, בקיצור לנטרל אותם באופן כזה או אחר. יש בית יוסף במקום ארבע לפניכם, מביא את הרשב"א. זה לשון הרשב"א, ברשותכם קצת רשב"א ארוך, אבל נביא אותו כי הוא גם קשור לסוגיה שבה פתחנו. זה לשון הרשב"א בכתב אחד, שלח לחכמי צרפת, על מסור אחד, שהורו הרב רבי יוני בן אחי, אביו של רבי יוני החסין, והרשב"א למלך, שהוא חייב מיתה, וציווה המלך להורגו תחילת כל הדברים, אמרנו, זה רודף היה. ורודף נהרג בכל זמן, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, אפילו שלא בפני בית דין, מדרב שילה בפרק הרואה. ומדאמר לדוד לשאול, רודף אתה בתורה אמרה, בא להורגך השכם להורגו. קודם כל אומר הרשב"א, דין רודף לא נמצא רק במצב שיש בית דין, שדנים דיני נפשות, מה שאין לנו היום. לא צריך את כל התנאים של בית דין. דין רודף נמצא בכל עת ובכל זמן. אתה רואה סיטואציה שמישהו רודף אחרי מישהו להורגו, מצווה עליך להצילו. ואפילו רודף למסור ממון, מדרב כהנא בפרק הגוזל בתרא, בוודאי. מי שאינו מוחזק בכך, ממיתים אותו אחר מעשה. אבל מי שהוחזק בכך, ממיתים אותו בין בשעת מעשה, בין לאחר מעשה, וכל הקודם זכה. הרשב"א אומר פה דברים כדורבנות. אחד שהוא מוחזק בסיטואציה של מויצר, אפילו מוסר ממונם של ישראל לגויים. הוא, אין לו חיים. כדתניא אמינים והמוסרים, מורידים ולא מעלים. ואפילו להורגם בידיים, שהרי הוא כן החש, ששני אלה מוקשים, וכן עושים מעשה במסור, מוחזק להורגו בידיים בכל מקומות ישראל. וכן העיד הרמב"ם בחיבורו. איזה הוא מוחזק? כל שנודע לרבים, שקוף, שהוא כן, לא שהוחזק בבית דין של 23 שקיבלו עדיו בפניו, שאם כן, אין לך מוחזק עכשיו שאנו מונחים, והרי החכמים מחברי הספרים שידעו כתבו שהמוסר המוחזק הורגים אותו בכל זמן. אומר הרשב"א, ודאי שלא צריכים שהוא יהיה מוחזק על ידי בית דין של 23 עם בית דין וכל כללי עדות ובית דין, לא שייך, היום אין לו דבר כזה, אלא הפשט של מוחזק, מוחזק בציבור אחד כזה שהוא הורגים אותו בכל זמן, בכל הנעשם ותן, הוא מרחם עלינו, תקשיבו טוב, יש אנשים שרוצים להיות רחמנים, כי הם לא בדיוק אולי יודעים עד הסוף, לא יודעים כל מיני פרטים, שמו לשון הרשב"א, לשון קשה מאוד, וכל הנעשם ותן, הוא מרחם עלינו, נעשה אכזר על דורו, כמו שאמרו באליזיקים, על ונתנותו של רב שכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו. יש אנשים שהם צדיקים שלא במקומות הנכונים, מטילים ספקות, דברים מציעים כל זה, ואנחנו יודעים, על פי ידועות כאלה ואחרות, שקרו דברים. אומר הרשב"א דברים קשים ביותר. עוד אחרת, כי באבון הדור, התחילו קצת אנשים ללמוד האומנות הנפסדת הזאת, וכל שהשעה צריכה לכך מקין ועונשין שלא מן הדין, בכל מקום ובכל זמן, כאותו שרחב על הסוס בשבת, שהרגו אותו בהוראת שעה, וכן כתבו הגדולים מחברי הספרים ז"ל ובאלו, נקודה. לא צריך יותר להסביר את הרשב"א. כל אחד קולט את הרשב"א כפשוטו בדברים הכי קשים שיכולים להיות. אין צורך בבית דין, מספיק שהוא מוחזק בציבור, כולם יודעים עליו, וזה נגמר העניין. עכשיו תראו איך שהרשב"א לוקח את הסוגיה בבבא מציעא לעניין שלנו. עוד גדולה מזו, שהרי רבי אלעזר ברב שמעון בר יוחאי תפס גנבים באבן עד המלכה, בצו המלך, ואניש וקטיניו, גם הרג אותם, חן רבי ישמעאל ורבי יויסי. ואף על גב דאמר לו רבי יהושע בן קורחה, חומץ בן יין. פה עכשיו הרשב"א שואל שאלה מאוד מעניינת. אומר הרשב"א, אולי זה מחלוקת בין גדולי התנאים. לפי רבי נזר ורב שמעון יוחאי, אתה יכול להוציא אדם להריגה, אפילו במדינה, ואני בדי רבי יהושע בן קורחה ששלח לו, איך אתה עושה דבר כזה? חומץ בן יין. אולי הוא מתכוון שזה אסור, כי הוא מצריך את כל כללי בית דין ועדות. אומר הרשב"א, לא. ביאור חדש ונפלא לאגדתא הזאת. אומר, ולכאורה, אף על גבדא אמר לו רבי יהושע בן קורחה חומץ ביין, וכן אמר לו אליהו לרבי ישמעאל ורבי יוסי, זה המשך הגמרא שמה, שלא עושים מכל מקום. לא נשווה לקטועים גמורים בדינים מפורשים. אומר הרשב"א, תסכימו איתי, שרבי אלעזר ברב שמעון בר יוחאי לא טועה בדינים פשוטים כל כך. יש מושג שנקרא, שדיין טועה באלף בית, אומרים לו, אדוני, זיל קרי בעיריו, לך תלמד אלף בית. לא יכול להיות שרבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי טועה באלף בית, זה פשוט. אז מה העניין של חומץ בן יין? אומר הרשב"א, מה שקראו חומץ בן יין, אלא שמחמת חסידותן היה להם להימנע מלהרוג. אומר רבי שמעון בן קורחה, מחמת החסידות, הוא אמר עדיף שלא לגעת בזה. עזוב, אתה לא יודע בדיוק, תפרוש, מה אתה צריך להיכנס לדברים שלא ברור לך עד הסוף? יש פה מחלוקת בהנהגה של מידת חסידות, לא מבחינת אמיתה של תורה. אומר הרשב"א בהמשך, וזהו שקראו חומץ בן יין לומר שלא היה נוהג בחסידות כאבותן, זה כל העסק. אבא שלך היה צדיק יסוד עולם רבי שמעון בר יוחאי, למה אתה לא צדיק כמוהו? ואילו היו טועים גמורים, זאת אומרת רבי אלעזר היה טועה גמור ועושה שלא כדין, לא קראום אלא תמוהים גם חלילה, וחס לגדולי ישראל וחסידי עליון כמותם. לא יכול להיות שאם זה היה טעות גמורה, או שרבי אלעזר היה טועה, או שרבי שמעון בן קורחה היה קורא לו חומץ בן יין. אם זה היה טעות בהלכה, הדברים היו יותר, הרבה יותר ברורים. מזה שאנחנו רואים שיש פה כל מיני דימויים כאלה ואחרים, חומץ בן יין, והוא מחזיר לו בחזרה, קוצים הנמחלה מן הכרם, אתה מבין שהכל נעשה על פי ההלכה, לפי דעת שניהם, זה הוורד של הרשב"א. רק הוויכוח מידת חסידות, זה את כל הסיפור פה. נמשיך את, את עוד קטע אחד ברשב"א. כן?
מה
המקור ההלכתי לזה? שאלה מצוינת. מה המקור ההלכתי לזה? כן, 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 מה המקור של הרשב"א?
לא, הסיפור כן. אין מקום אחר שאומרים
שאפשר
לעשות את
זה, לא? אפשר להרוג גנב? מותר להרוג גנב? מויסר?
לא,
גנב
זה
מויסר. כך, לפי מהלך הרשב"א, ככה משמע. הוא התחיל בזה שיש היום גם מויסר, והוא אמר שאותם, כנראה, אותם רשעים שרפסו אותם, שלא על פי כללי הוצאה להורג בהלוכה, הם היו, הוא היה מויסר, ורק הוויכוח, כמו שאמרתי, חסידי בלבד. אין הבנה אחרת ברשב"א. זה לא שאנחנו תופסים פה עכשיו גנב כגנב, ופתאום חדשים פה דין שאפשר להוציא גנב להריגה. אין דין כזה בהלכה. לא, בגמרא לא כתוב. בגמרא כתוב רק שהיה, כן, גנבים, תופס גנבים, אין שום של הגמרא שם. זה כתפיס גנבה. אבל הגנבים, כנראה שהם היו מסכנים את כלל ישראל, ככה אני הבנתי את הפשט, במהלך דברי הרשב"א, במצב כזה, כשיש אחד שמסכן את הכלל, כמו הבוסחים שדיבר עליהם קודם, הוא ממשיך את המהלך על כך נראה בפשט דברי הרשב"א, כן.
מה הקשר בין, יש פה דין שצריך לעשות, ויש פה דין חסידות,
יש פה דין,
אני
צריך
להגיד, מה
הקשר לזה? תתנהג
מה
הוא שפיר חסיד, אל תיכנס לזה. אתה שואל טוב, אבל נראה לי שהפשט הוא שכיוון שרבי אלעזר יכל לברוח, יש לפעמים מצב שאתה יכול לא להיכנס לעניין. ורבי אלעזר, תכף אני אעשה להסביר את זה רעיונית על כל העניין הזה, מה הוא נכנס לעניין באמת? כי הגמרא שם אומרת הלאה, שרבי אליהו נביא בא לרבי ישמעאל, אמר לו, מה אתה עושה? אמר לה דמלכה, אמר, דברח, דברח, לפעמים אתה יכול להיות, לא צריך שכל המלאכה תעשה על ידך. יש, העולם צריך לבוסמי ולבורסיקי. אתה לא צריך להיות הבורסיקי, אתה לא חייב להיות. אז כאילו אומר לו, למה אתה התנדבת להיות פה הבורסיקי לצורך העניין? אז הוא אומר לו, אני מטפל בעם ישראל, רוצים לחלק מן הכרם. הוא אמר לו, חסידות, בפום מדרגתך יכול להיות שהיה צריך לפרוש. כך נראה בפשט. אני רק גומר את הרשב"א, ועוד תדע לך, דמדאמר לרבי ישמעאל אליהו, מה יביד אמר דמלכה ובדל אליהו, והוא חברך לאסיה, אילו היה איסור גמור, מייקה אמר, אמנה דמלכה הוא, היה לך להיהרג ולהיעבור, אומר הרשב"א, אם היה מצב שעל פי הדין שלו הוא מוציא אנשים להריגה, אז היו מדברים בלשון כזאת, רבותיי, מדברים פה בלשון לשון חמודות, לנברוח, חומץ בן יין, יש פה יקבים, יש פה חומצים, יש פה... יהרג ואני אברו. מוציאים אנשים להריגה, אומר הרשב"א. ואליהו נע מילה מלא. מה היא חזית? למה עדים הספק? מה אליהו מדבר פה? אליהו מדבר פה הגודל? מבחינת ההלוכה. הרי אם יש דין של שפיכות דמים, אדם מחויב להרג ולא להרוג, שהרי מי אמר שאדם שלך יותר אדום מאדם? שפלוניאק, המקום הגמר בפסחים, ביומא. אלא ודאי כי דאמרן, אומר הרשב"א, שכל שהוא ממונה על כך, המלך דן ועושה כאילו משפטי המלך, כי מלך משפטים יעמיד ארץ, על כן קיצרתי מדעות תשובת הרשב"א נזכרת, כך אומר הבית יוסף. אם יש פה דברים שמצד המלכות הוא מהווה נזק, על פי דין הוא עשה, כי הוא מהווה נזק לרבין, ולא מדברים פה באגדתא, אלא בהלכה מפורשת. החלק של האמרות הוא החלק האגדתי שבעניין. הלכתים, כולם עשו פה על פי דין. כך אומר פה הרשב"א. תשמעו, זה רשב"א מאוד יסודי, היה צריך להרחיב אולי הרבה, ומסתום להרבה סומכים עליו כשהם עושים כל מיני מומות כאלה ואחרות, אבל לפשטות, כשאנחנו רואים שיש אדם שעושה נזק סביבתי, מצד עניין שהוא במלכות פוגע, או בכלל ישראל באופן כזה או אחר, פה הדברים ברורים, אין יותר מדי מה להתווכח עם הרשב"א. אני הבאתי פה עוד כמה ראיות, כמה מגדולי ישראל מסרו אנשים בבית הסוהר, תראו בבקשה את התשבט, כותב בספר חושן, נביא תשובת הראש, כבר אסרתי אני בית הסוהר יהודי, שטען עליו אורח נפוסה, שגנב ממש, ועל ידי נוחים, ועל ידי ניכרים דברי אמת אסרתים, ולאסר ומשה שיפטרו, אחר כך נמצאה גנימה בידו, קלסוני כל הקהל על זריזותי בזה. כאן לא מדובר שהוציאו אותו להריגה, אבל אסרו אותו על פיו. הוא אומר, קיבלתי שכולר גדול מכל הציבור. הבאתי פה עוד ראיה להנהגת גדולי ישראל, ואנשים מפוקפקים שטיפלו בהם. אומר, הפנים נראות כללה במינטאו, בהנחת או באסרקה. אם הראה על פי עוצם בינתם וחכמתם, להסים לנו מוקשי מוות, דבר גורם איזה רשות איתן יסחו קצת, כדי שיודע על האמת, ובלבד שיסכימו עם שלושה בעלי תורה, יראה השם ושונה בצע. יש עוד אדם מפוקפק, אפשר להפעיל עליו לחצים כאלה ואחרים, כדי שיודע על האמת, ובלבד שיסכימו איתי. מצוין. עד כאן רבי ישראל מצד הכוח, שאם אדם ברור שהוא מזיק לרבים באופן כזה או אחר, ואני אומר מזיק לרבים, זה יכול להיות מזיק לרבים מדין מויסר, מדין רודף, מדין נערה מאורסה, כפי שפתחתי בגמרא, אבל אין ספק שהוא מהווה מפגע סביבתי רחב לכלל ישראל, אפשר בצורה הזאת לקחת את החוק באופן ההלכתי, אני מדבר כרגע, לא חוק המדיני, אני לא מדבר כרגע, זה לא הנושא של השיעור, לעשות על פי דין, מדין מויסר, כפי שמציין פה הרשב"א בהרחבה עולמו. זה מהנקודה הזאת. הרבה טענו כנגד שיש פה אולי הוצאת לשון הרע, הזדרזו להוציא את השם לרבים, ויש פה דבר של הוצאת לשון הרע, ומוציא שם רע, מוציא שם רע על פי ההלכה, הוא חמור מדבר לשון הרע. מוציא שם רע לא ניתן למחילה. אז כשמפרסמים מישהו ומחתימים את שמו ברבים, בהגדרה הלכתית זה נקרא מוציא שם רע. והמחבר בהלכות יום הכיפורים מרחיב מאוד בעניין הזה של מוציא שם רע לא צריך למחול לו. בסתם אדם שפוגע בחברו באופן כזה או אחר, אז אל תהיה אכזרי ותמחל. אבל אם הוציאו עליך שם רע, אל תמחל. עד שהוא יחזיר את שמך טוב חזרה, ולכו תחזיר אחרי שבעיתון מרחו כבר את השם שלך בגדול, בדרך כלל אם ניטועים מאחורה, ליד בזג האוויר, כותבים, תיקון טעות, אתמול הרגנו בעולם, מבקשים להחזיר אותו חזרה לחיים, באופן כזה או אחר. אז זה לא, זה לא, זה לא עובד. אחד העיתונאים, כן, זה בעיה, כל הפרסומים שלהם, כל התרגם שהם עושים, מספרים כבר שאב ובנו פעם הלכו בבית הקברות, והיה כתוב על איזה קבר, פה קבור עיתונאי איש ישר. הבן אומר לאבא, שני אנשים בקבר אחד. טוב, בכל אופן, לכן לא רוצה להיכנס לכל העניין של התקשורת, אני רק מדבר עכשיו על אוכל, על מה שמי שראה, מי שבדק, מה שהוא אמר. אז מצד השון הרע, יש פה בעיה או אין פה בעיה? מצאתי, בצית אליעזר, מקור שבע לפניכם, כותב דבר שצריך להיות אל מול אלינו. כי כמו שאמר כבר הרשב"א, שלפעמים צדקות יתרה יכולה לגרום לחורבן יתר, כפי שראינו אצל רבי זכריה בן אבקולס. תראו את הלשון החדה של הפתחי תשובה שמביא הצית אליעזר, זה לא הפתחי תשובה שהבחורי ישיבות מכירים מיורי דעה ומחושן משפט ובאבן העזר, זה פתחי תשובה כנראה אחר, זה הלא רחיים, אין הלא רחיים, פתחי תשובה שאנחנו מכירים מרבי יעקב כץ כמדומני בשולחן ערוך. תראו מה שהוא כותב, אוסיף בזה מה שמצאתי בספר פתחי תשובה, שאלו את הצית אליעזר על עניין לשון הרע על אחד שהוא מפוקפק, שכותב בזה לשונו, וראיתי להזכיר פה הדבר אשר כל הספרי מוסר הרעישו את העולם על עוון לשון הרע, ואני מרעיש את העולם להפך, עוון גדול מזה, וגם הוא מצוי יותר, והוא מניעת עצמו מלדבר במקום הנצרך להציל העשוק מיד השקוף. יש שני צורות, יש צדיקים גמורים שלא רוצים לדבר לשון הרע, ויש צדיקים גמורים שלא רוצים להוציא לעז על מישהו ולא גורמים למצב שבו אנשים התרחקו ממישהו, בתוך כדי זה יש נפגעים רבים, מחמד שלא מוציאים את זה החוצה, מכסים עליו ומערבים בעניין. אומר הצית אליעזר בשם הפתחי תשובה, דרך משל, מי שראה באחד שהוא רב על חברו בעורמה, על הדרך במדבר להורגו, או שראה במחתרת בלילה בביתו או בחנותו, הייתכן שימנע מלהודיע לחברו שיזהר ממנו משום איסור לשון הרע? עלו אבונו גדול מנסור, שעובר על לא תעמוד על דם רעך. הרמב״ם מונה את זה כלב מן התורה לכל דבר בעניין קוף צדיק משהו, כמדומני, אומר הרמב״ם, אדם רואה שחברו הולך ליפול, נער הולך לשתוק משהו, הוא יכול לשתוק? עובר על איסור דאורייתא של תעמוד על רעך. יש מישהו שיש לו מידע, אני אומר, בוא נגיד עכשיו שהמידע, נגיד, לא בא על ידי שני עדים בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. בוא נגיד, נלך עכשיו, נטיל פה איזשהו סופק לצורך העניין כרגע. יש מושג בהלכה שנקרא סנה שומנה. אדם שיש לו שמועה רעה עליו. כשיש שמועה רעה על מישהו, יש חובה על כל מי שיכול, רק מחמת השמועה הרעה, לפרסם את שמו כדי, שמועה רעה זאת אומרת שיש רגליים אדמה, כמו שאני אומר, לא סתם לשמועה. אבל יודעים שמישהו פה הוא ברזק, הוא מזיק. יש מצווה על כל מי שיכול לגרום למצב שאנשים לא יקשטו בו. אתה יודע שאחד בענייני ביזנס הוא באופן אוטומטי, באופן קבוע, גורם לאנשים ליפול עם הביזנס שלו, מבטיח הבטחות ולא מקיים, נכנס לעסקים ובעצמו מפוקפק בהבטחות שלו. אתה רואה מישהו או סתם ציבור שהוא הולך להפיל פה אנשים, לא יודע, מוכר להם דירות שלא כדין, אין מצווה להוציא את שמו ברבים כדי שאנשים לא ייפלו? אז אם בענייני ממונות כך, בענייני הראיות, שאנשים נפגעים בצורה הכי קשה שיכולה להיות, כי שבו חכמים את הראיות לדיני נפשות, אין מצווה, ולו מצד העניין של מלכים הלא טובה השמועה, סמי שומנה, אני נראה לי פשוט הדבר הזה, תראו מה שהוא כותב פה, הלא אבנו גדול מנסו, שעובר הלא תעבוד אדם רעיך, וכן בעניין ממון, ובכלל השומת המידע, ואתה לי, ואתה, מה לי חותם מרתך? או שראה שבשרתיו גונבים אותו בסדר, או שותפו גונה בדעתו בעסק, או שחברו מתאו במקח מלכה, או שלבא מאוד והוא גבר ולא פרעו, אנשים שלוקחים זה. וכן בענייני שידוך, והוא יודע שהוא איש רע, הוא בלי יעל, רע להתחתן עמו. כולם בכלל השבת עבדת גופו וממונו, אק הנשנו. וכותב עציץ אליעזר על דברי הפתחי תשובה, והדברים מאוד מאלפים ומחזקים ביתר סעת וביתר עוז. דברינו האמורים בזה, ובלבד שכל הכוונה תהיה לא להזיק לו, כי מטובת השני. זה כלל גדול שמביא החפץ חיים, כשאתה מוציא לעז על מישהו, אתה חייב לראות שאתה 100% מתכוון לשם שמיים. אין לך איזה חשבון איתו, אתה לא רוצה לגמור איתו חשבונות, יש לך איזה הזדמנות כאן עכשיו לפרוע ממנו. אם אתה מוציא את שמו ברבים לריאותה, ורק מתוך כוונה לשם שמיים, מצווה עליך לגרום שאחרים לא יקשלו בו. ואני מסיים את דבריו, כי מטובת שני טובת כלל, להצילם, טובת הכלל, הצילם או שומרם, דאז מקיים עוד על ידי כך מצווה רבה, שאין ערוך לה. אדם שלוקח אחריות, אחרי שהוא שומע דברים, והדברים חוזרים על עצמם, מקבלים כבר, כמו שאני אומר, חזוקת, והגליים לדובו, והוא מפרסם דברים בעוז, תראו, צריך אומץ, כדי ולו מפני שאנשים ייזהרו. בסדר? לא עכשיו שום לא דיני נפשות ולא דיני ממונות, ולו מצד זה שאנשים ידעו שמי שנמצא איתו במגע יש סכנה, יש שמועות לא טובות. לעניות דעתי הדבר הזה פשוט וברור גם מצד דוחות לשון הרע. עכשיו כלום מדבר בדיני רדה ולא מויסר ולא כלום, לשון הורה להוציא את שמו לרבים, לעשות לו, איך אומרים, מיטו, יש מיטו כאן, כן, ודאי, כי סכנה, הבן אדם נעבר סכנה. עכשיו עוד נקודה אחת אחרונה לפני שנכנס לחלק האגדתי, ברשותכם, רק נביא משהו מאבן העזר, מילה אחת ואני אכנס לעוד עניין אחד הלכתי, ואנחנו הולכים לחלק האגדתי. מקור 8, יש את איש שטוענת על איש אחד שהוא רודף אחריה, והוא מכחישה, אין לה אמינה כדי לייסרו, אבל יגזרו עליו נידוי, שלא ידבר עם הכלל, שלא ידור בשכונה אחת. עכשיו תקשיבו טוב להמשך המחבר. ואם הוא מוחזק ביניהם לחשוד על העריות, זה הכל, לא ראו, לא זה, אבל מוחזק ביניהם על חשוד לעריות, ראוי לגאור בו בנזיפה ולאיים עליו שאם לא יתנהג כשורה יבדילו מביניהם לרעה וידחו בשתי ידיים, כמו שאמרו חז"ל, מלכים על לא טובה השמועה, כמו שכתב הרמב״ם פרק כ"ד מהלכות סנהדרין. צריך להוסיף משהו? שום דבר לא צריך להוסיף. אני רק אגמור בנקודה אחת הלכתית, שכל פעם שאנשים תופסים אותי, מה? אם אתה כבר מלכה מישהו, אין ספק שהציבור כבר מתעניין בדבר. תשמע, אתה תופס מישהו, מלכה אותו, לא טובה, שמוע, לא יודע איפה אתה גר, אבל בבני ברק זה תוך דקות כולם איתו. אחד אם אתה הולך למקווה. זה.
מי זה אלה שקובעים המוחזק? מה
רמת הבדים? זאת שאלה
גדולה. מה הגדרה אתה שואל למוחזק שיש עליו שמועה כזאת או אחרת?
לא, אני שואל
עליו
מי אלה הקובעים את
המוחזק.
השולחן לא
דן
פה על איזה איש מסוים.
כן, אני קורא את השולחן. הכל כתוב מחבר. ואם הוא מוחזק בעיניהם לחשוד על העריות. מוחזק בעיניהם, יש בית דין? יש בית דין. זה בית דין, דובר פה. שמוחזק בעיניהם לחשוד על העריות, כי בית דין שמעו עליו שמועות כאלה ואחרות, כנראה שאין עדויות ברורות, אבל...
מה ההגדרה של בית דין פה? לא, במקרה הזה.
במקרה הזה פה?
שלוש,
אז אני אגיד לך, אם יש שלושה דיינים שהם מקובלים על הציבור וידועים בציבור, בסדר? לא, כשאני אומר לך שם, מי היום יכול להיות דיין? זה עוד שיעור שלם. מי נקרא דיין? מומחים, סמוכים, שליחותי וקו דינן, מה ההבדל בדיני ממונות, דיני עריות, יש נודע ביהודה על זה. אבל יש שלושה אנשים שמוכרים בציבור, זה לא שלושה אנשים אנונימיים שיינסו, כי כל שלושה אנשים כסים לכאורה יכולים להיות בית דין באופן תיאורטי. אנשים שבאופן כזה הציבור סומך עליהם, הם דיינים נאמנים וכולי, אתה יודע שיש על מי לסמוך, זה לא איזה שניים שאתה לא... ספר לך מה יש לך, ספר לך מה יש לך. מספרים שפעם, זה כאילו להסביר לך את ההבדלים שיש, מספרים שפעם הגיע איזה יהודי בערב שבת בין השמשות לאיזה קהילה, היה לו הרבה כסף בכיס, מזומן, $10,000, לא יודע מה לעשות, ערב שבת, רוצה להפקיד את זה ביד אדם נאמן, הולך לרב של הקהילה, אומר לו, כבוד הרב, אני יכול להפקיד לך סכום, אומר לו, חס ושלום, להפקיד אצלי בלי עדים, ככה בערב שבת והשמשות, בשום פעם, אומר לו, בסדר, תביא עדים, מי? אומר לו, החזן שלי בקהילה והגבאי שלי, נראה לי מצוינים, קוראים להם מהר, אומר, אתם רואים, אני מפקיד אצל הרב, $10,000, ראיתם, כן, שכוח, אהו, רגוע, נכנסים לשבת. רוצה שבס, כמו עכשיו הוא בא אל הרב, הוא אומר לו, הכסף? איזה כסף? הוא אומר, תתן לי שום דבר. באתי לך בערב שבס, הוא אומר, יש לך עדים? הוא אומר, כן, מי? החזן בגבי, מה תקרא להם? הם מגיעים, הרב קורץ להם, שאחרי זה הם יחלקו את הגדם אליהם. ראיתם משהו? לא, לא ראינו שום דבר. מדהים, מה לא ראיתם? אתם לא ראיתם? אתה דיבר, אתה דבר, תגדול, הקיצר, תחילה שם המומה. אדוני, לא ראינו כלום, לא יודעים על מה אתה מדבר. טוב, הרב אומר לו, אני מצטער, אם אין לך עדים, אני לא יכול לתת לך את הכסף. אהול, איך כולו שבור להם, מתחיל ללכת. אחרי כמה דקות הרב רץ אליו עם הכסף, אומר, תיקח את זה בחזרה. אומר, אז מה היה פה? רק רציתי לעבוד לך עם מי יש לי עסק, איזה חזן וגבי יש לי בקהילה. אז אני רוצה להגיד לך, יש אנשים, אתה לא יודע אם יש לך עסק. אבל יש אנשים שמידועים בציבור, הם דיינים, כבר אתה רואה שיש להם גם, הם מוחזקים שמטפלים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, ומונים תקלות מאחרים. לא צריך לסמוך עליהם? טוב, דבר אחרון, לפני שאני אגע בפן האגדתי, 5 דקות, אל תדאגו, לא אחזיק אתכם יותר, ולבי מלכה מסתומה, יש מחבר שמדבר על זה שצריכים לקבל עדות רק בפני הבעל דין. אתה לא יכול להעיד על אדם אם הוא לא נוכח בדיון. מה, סתם אתה, מהים אנשים בדיון, שומעים מהם, כמרה אומרת, אף גמר. זה נקרא בקדר קצת לשון הרע ומוציא שם רע. תן לבן אדם להיות נוכח בדיון. יתרה מכך, הראשונים אומרים, שאם הוא נוכח, אז העדים יראים לדבר. בכל אופן, שאתה עומד מול הבעל דובו, זה נראה אחרת. תראו מה אומר ארוך השולחן על המחבר הזה.
אין אדם
מעיז בנה. אם זה בנה, כן. ואם, מה קורה? ואם קיבלו עדות שלא בפני בעל דין, פסקו רבותינו בעלי שולחן ערוך, דיין דנים על פי עדות זו. וחוזרים ומקבלים בפני הבעל דין. ואף על פי שיש מרבותינו שפסקו די בדיעבד עדותן עדות, הביאו ראיה לזה, מתחזים לנו שמקום אונס יקלו חכמים, אז יש מקרה של אונס שכן אפשר לקבל עדות שלו בפני בעל דין, ויסל כדעתה, דעה בדיעבד אינו כלום, אך יקלו חכמים במקום אונס, מכל מקום לא קיים עלן כתה הזו, ואף שהוא מתקנת חכמים, מכל מקום הם אמרו והם אמרו, עכשיו בדיעבד אינו כלום, מקום אונס מקבלים לך תחילה. מוסיף הרי מה הוא אומר, דעים הבעל דין הוא אדם עלם, הוא אדם עלים, שיראים העדים להגיד בפניו, מקבלים לכתחילה אפילו שלא בפניו, שלא יהיה חוטא נזכר. יש פעמים שקשה לאנשים לדבר בפני הבעל דין, וכל אחד כבר מבין את העניינים עד הסוף, במיוחד שנוגעים לדברים כאלה של צניות, אז מקבלים לכתחילה שלא בפניו, שלא יהיה חוטא נזכר, אלא אם כן יש יכולת ביד בית דין לקוף את האדם העלים הזה שיהיה בפניו. ואם הם ביכולתם יקבלו שלא בפניו. ובעסק של קטן, קמים גדול כקטן, אין הודעת ואה בלשון פניו, זה כבר דין לגבי קטן, אבל בכל אופן מפורש, אומר ארוך השולחן, אם יש אדם שהוא אלים, או מפחיד, או לא נוח לדבר בסביבתו, בידין יכול לקבל עדות גם שלא בפניו. ומכאן באלך, אידך פירושה, זיד גמור. כמה דקות רבי ישראל בצד הרעיוני של העניין. רבי נזר ורבי שמעון בר יוחאי, לקח לעצמו איזושהי אחריות, כדי לחסל את אותם קוצים, קוצים אני מחלה מן הקרן. מה הרעיון של הקוצים האלה? קוצים לך מן הקרן. סתם יש פה דבר נפלא שאומר המרשה. למה הוא קרא לו חומץ בניין ואמר לו קוצים אני מחלה מן הקרן? אומר לו, אומר המרשה דבר נפלא. אומר, אתה קורא לי חומץ בניין? איך נהיה חומץ? פוגעים, קוצים שפוגעים בקרן עושים אותו מיין לחומץ. אתה אומר לי, אני חומץ, איך נהיה חומץ בעם ישראל? כי יש קוצים שפוגעים ביין. אז אותם קוצים אני מחלה מן הקרן. כך אומר המערשה. המערן בחידושי הגדולות אומר, מה כל כך גרם לו, שהוא נהיה פתאום, השמן הפך להיות כל כך ודאי, שאמרו לו, הוא בנו בעלו נערה מאורסה ביום כיפורים. אומר המערשה, לפעמים אדם שעובר עבירות בעריות, כבר אין לו בושה. אומר שאב ובנו עוברים כזאת עבירה ביחד. אב עושה מעשה כזה לפני בנו, בן עושה כזה מעשה לפני אביו. אומר כשמאבדים את הבושה, כנראה שיש פה דברים שמבחינת החורבן אין למה למד. ולכן הוא אמר על זה, סיסו בני מאי, סיסו, ומה ספקות שלכם כך, בדעית שלכם על כך על כמה וכמה. באמת ראוי פה להתבונן, מה זה העניין של הקרן? למה הוא מדבר, למשל, קוצים אני מחלה מן הקרן? אולי הפשט הוא כזה. כידוע, יש את המשל בישעיהו, מקור 12, הבאתי, השיר ענה לידידי, שירת דודי לקרמו. קרם היה לידידי. עם ישראל נקרא קרם. קרם השם צבקות נקרא עם ישראל. למה כאן פתאום הדימוי של קרם נתפס לעם ישראל? אולי הפשט הוא כך. אולי גם בעניין שלנו. יש שבעת המינים, ט"ו בשבט. כל עץ, זה מחולק לחלק שזה דברים של חיטים, צהורים וכו', וחלק זה פרי העץ. בעצים, בדרך כלל כל פרי גודל בפני עצמו. כל ענף עומד בפני עצמו. העץ היחיד שהוא כולו מחובר זה לזה, בסריגים ובכל הענפים והשורשים, זה הגפן. הגפן, הקרם בנוי באופן שכל אחד מסתרק בתוך השני. אתה לא יכול למשוק איזה ענף אחד ולבודד אותו. אין דבר כזה. אתה לא יכול לקחת איזשהו חלק, איזשהו שתיל אחד ולהוציא אחרי שכל הקרם כבר נמצא על מקומו וכבר התחיל להסתרג על כל העצים שיש שם, או משהו מסתרג עליהם. הכל נמצא אחד דבוק כלפי השני. אומר רבי נזר ורב שיום בר יוחאי, יש אנשים שעוברים עבירות באופן פרטי. וזה לא חשבון של הכלל תמיד. אם תופסים אותם, יש מצווה של ביאת הרע מקרבך. זה נכון. אבל יש דברים שהעבירות, הם פוגעים בנשמת האומה כולה. בנשמת כלל ישראל. אנחנו צריכים להסתכל על עם ישראל, פעם, כשאנחנו רוצים לבאר את הרע, כבודדים, כפרט שעושה עבירה כזו אחרת, אדם אוכל מחלות אסורות. פוגם את נפשו, את נשמתו, מטמטם אותה. לא תמיד זה קשור לכלל. או שאר עבירות האחרות שאדם עושה באופן כזה או אחר. אבל יש עבירות שהן פוגעות בכלל, הן מחלישות את הכלל. כשזה פגיעה באחד כזה, אתה פוגע פה בעולמות, במשפחות שלמות, במעגלים רחבים ביותר. אומר רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי, אם זה היה מצב שיש פה אנשים שפוגעים בעצמם פגיעה רוחנית, הייתי מניח להם, נותן הקדוש ברוך הוא לעשות המלאכה, יבוא בעל הכרם ויחלה את קוציו. אבל כשיש פגיעות שמדברים על מצב שבו הכלל נפגע, ויש מצב שהכלל כולו נחלש, ואנחנו צריכים להעצים את מושג שנקרא כלל ישראל, כי יש שני הגדרות, אומר המשנה ברורה. יש הגדרות של עבירות פרטיות, ויש המושג שנקרא כלל ישראל. כלל ישראל יש לו עוצמות בפני עצמם. כלל ישראל ודאי יצא בדין בימים נוראים. כלל ישראל הוא נצחי ביותר. נצח ישראל לא ישקר. פרטים יש להם חשבון אחר. אומר רבי אלעזר לרבי שמעון בן קורחה, אתה צועק עליי חומץ בן יין? אני את הקוצים מחלה מן הקרן. אני לא רוצה שקוצים שהם בודדים, הם בודדים, כל קוץ עומד בפני עצמו, יפגע בעוצמות של כלל ישראל. ויש עבירות שפוגמות במעגלים מאוד רחמים. אחד מהם זה ענייני עריות. ענייני עריות, אדם שפוגעים בו בעריות באופן כזה או אחר, אתה לא פגעת בו. זה מעגלים מעגלים של חורבן שנעשה סביבו. זה משפטו שנפגעת. זה פתאום אין המשכיות. לפעמים אנשים כאלה כבר לא יכולים ליצור המשכיות. לא יכולים לבוא בברית הנישואין כדי בעיה. כל המערכות משתפשות. כלל ישראל כולו נחלש. כשמדובר על מצב שיש סכנה לכלל, זה כבר סיפור אחר לגמרי. המושג הזה שנקרא קוצים, חזל מביאים אותו על המלאק. המלאק, חזל אומרים, נקרא קוצים. למה קוצים? כי הוא עושה פירוד בין כלל ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. כתוב במדרש שהשם פקד אשר עשה המלאק לישראל. מה הוא פקד? לישון להפקיד. הוא הפקיד קוצים. והקדוש ברוך הוא גם מידה גדולה גם בא אליו בחשבון עם מה שהוא פקד. מה זה להפקיד קוצים? כל המטרה של המלאק זה את החיבור בין קודש בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא בא לנתק. הוא לא בא לפגוע באנשים פרטיים. את הנכשלים אחריך ואתה עייף, אתה כלל ישראל עייף ויגע. המלאק מגיע במקום שבו יש את החיבור העוצמתי יותר. ביישום הנפילים. ויבוא מדבר סיני, ויבוא המלאק. איפה שיש את המשולש שגורם את הנצחיות של ישראל. ישראל, אורייתא וקודש בריך הוא בא המלאק. אותו דבר שנקרא נצח ישראל, אומר רבי אלעזר ברבי שמעון חי, אותו אני שומר בכל מחיר. קוצים אני מחלה מן הכרם. אגב, הכרם הוא לא נגמר. זה רק דבר שהוא כרגע נמצא בפוטנציאל. מהכרם הזה עוד ידרכו את הענבים, ואחרי זה יוציאו יין, והוא יהיה יין ישן נושן, זה מראה על המשכיות. יש אנשים שפוגעים בהמשכיות של כלל ישראל, של אנשים פרטיים שפוגעים אחרי זה בכלל. אומר לו, יבוא בעל הכרם, תראו את הביטוי של רבי שמעון, זה הקדוש ברוך הוא דואג לכלל ישראל, לנצחיות של כלל ישראל, אבל השיטה של רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי, שיש מצב שאתה רואה את הכלל, אתה חייב לדאוג. מילה אחרונה, למה זה הגיע לרבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי? איך זה דווקא כל הסיטואציה הזאת קראתה אליו? ובסוף, טוב אני אגמור בסוף את הנקודה הזאת, אז אני חושב דבר מאוד פשוט. רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי, הם היו בתוך המערה, כאן מדובר כבר אחרי המערה, לפי הגמרא, 12 שנה, 13 שנה, הם דאגו רק לעצמם באיזושהי מידה. וכשהם יצאו החוצה מהמערה וראו אנשים ככה וזרה, הם פגעו בהם. והם, אומרת הגמרא, להחריב עולמי באתם, יש מושג של כלל. אתם פוגעים באדם פלויני כזה, פלויני כזה, יש מושג של כלל ישראל. והקדוש ברוך הוא גינגל דווקא לרבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, את הדאגת הראייה של הכלל. אפס בשביל דבר הוא ידע שבאמת הדאגה שלו לכלל היא דאגה אמיתית. קוצים אני מחלה מן הכרם, הקדוש ברוך הוא גינגל את אותו כובס. אותו כובס, כובס זה מחפש בגדים, אבל יודע גם להעלים דברים. יש אנשים שיודעים להיראות טוב בחוץ, אבל בפנים יש כתמים, יש לכלוכים, והם מחפשים מצוין, הם מחפשים מצוין את המילים שלהם, הם נשמעים מצוין, הם כותבים מצוין, יש כיבוס מילים, אבל בפנים לפעמים יש ריקבון גדול מאוד. איפה רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי קיבל גושפנקה? על הדאגה לכלל ישראל, שהוא ובנו בעלו נערה מאורסה ביום הכיפורים, בענייני הריות. זה התחיל עם גנבות שפגעו בכלל ישראל. הסיפור נגמר בעריות שפגעו באותה נערה מאורסה, ועל פי זה כבר אמר, סיסו בני מאה, על מה השמחה? יום הכיפורים זה יום שבא כפרה לכלל ישראל. כי אתה סולחה לישראל ומוכלה לשורם. ואדם ביום הכיפורים, ביום של עוצמת הכלל, פוגע דווקא בענייני הריות בעוצמת הכלל, שפלות יותר גדולה מזאת, ואין לך דאגה וישר כוח למי שדואג אל הכלל בצורה הזאת יותר מהדבר הזה. סיסו בני מאי סיסו. לפעמים באים אולי דברים לא בצורה הכי שכלית, לפעמים זה בא מהמאיים, אבל רואים דברים, יש רגליים לדבר. ומה הספקות שלכם כך, ודאית שלכם על אחת כמה וכמה. אנחנו צריכים תמיד במהלך הראייה שלנו לדאוג לפרט, לאנשים שצריכים עזרה, אבל לא לשכוח את כלל ישראל. ומי שפוגע בכלל ישראל צריך לדעת שיש לפעמים הלכות כאלה ואחרות, כמו שאמרתי, כל השנייה להלכה ולא למעשה, יש פה עסקים שהם אומרים הלכה למעשה, רק להאיר את עינינו בתורתו, שהקדוש ברוך הוא רק מתפלל שלא יביא מכשול על ידינו ולא משפחותינו ולא לכלל ישראל, אלא תמיד בקדושה ובטהרה יקדים תורה ויאדיר. שבת שלום, שבוע טוב.